רוצה לעסוק בסוגיה של הפרדת תאומי סיאם, והיא תוסיף לנו עוד דווח מסוים לתמונה שאני מנסה לבנות כאן. עד עכשיו דיברתי על הכללים של יארג ואל יעבור, זאת אומרת מציל עצמו בנפש חברו מול דין רודף, וכל מצבי הביניים, הקיצוניות לשני הצדדים. פה קצת ייכנס לדיון שאלה רוחבית שהיא לא קשורה לכל הדיונים שעשינו עד עכשיו, אבל היא משפיעה, וזאת השאלה מה טיבו בכלל של איסור רצח או ערך החיים. ודיברת את זה בהתחלה, האם זה איסור פעולה או איסור תוצאה, האם אני עושה שיקולים של איך אני ארוויח כמה שיותר חיים, או שאני צריך להימנע מלעשות את המעשה, את איסור הרצח. אבל לפני כן אני אתן איזושהי הקדמה מתודולוגית שהיא באיזשהו מבט קצת יותר רחב על פסיקת הלכה. כתבתי סדרה של מאמרים בתחומים, ככה ממש בגיליון אחרי גיליון ושלב כלשהו, היו כמה שנים כאלה. אחד מהם היה על הריגת גנב, מה שדיברנו בפעם הקודמת, השני זה על תאומי סיאם, עוד אחד על תרומת איברים, ואחרים על דברים אחרים שלא קשורים לדילמות בנפשות. וכל מאמר כזה אמר בעצם את ההפך מה שמקובל להגיד בתחום. אחרת בשביל מה לכתוב מאמר, זאת אחרת סתם למחזר את מה שכולם אומרים. אבל כל מאמר כזה, נדמה לי שכולם נפתחו בהצהרת כוונות, גילוי נאות מה שנקרא. אז כמו שאמרתי לכם בפעם הקודמת על הריגת גנב, בנושא הקודם על הריגת גנב, אמרתי שאני מראש הנטייה הבסיסית שלי היא נטייה אמריקאית, זאת אומרת שמי שנכנס אליי הביתה לא יוצא. ועכשיו צריך לראות מה קורה עם ההלכה ומה איך עושים ומה יוצא על הרוב, יוצא על הלמוקה. אז הנקודה הזאת זה בכל המאמרים כתבתי את זה, התחלתי בזה ואז ניסיתי להראות איך זה עובד הלכתית. וכיוון שבסופו של דבר התזה הייתה מנוגדת למה שמקובל לפסוק בתחום הזה, אז הגיעו אליי לא מעט תגובות שאמרו לי שבעצם אני עושה את ההלכה פלסטר, כן? אני בעצם משתמש בהלכה כדי להוכיח את מה שאני רוצה להוכיח, בעצם אני עושה את מה שאני רוצה, לא את מה שההלכה אומרת. אז אמרתי לאנשים, כל פעם היה שיחות אחרות, אבל באופן כללי אמרתי להם שאני מודה בעובדות וכופר באשמה. זאת אומרת, אני מסכים לגמרי שאני בהחלט נוטה לכיוון שהתלמיד שלי מוליכה אותי אליו, אבל אני לא חושב שזה דבר פסול. אני חושב שככה אני אמור לעשות. אולי אני אחדד את זה קצת יותר את המשמעות של העניין, כי זה יבוא לידי ביטוי גם כאן. יש הרב סולובייצ'יק, אני כותב באיזשהו מקום, אני זוכר בשמו, אני לא זוכר את המקור המדויק, שהוא אומר שאין פוסק שכשמגיעה אליו שאלה לא יודע ישר את התשובה. זאת התשובה, השו"ת המפורט שהוא כותב, זה תמיד איזושהי הנמקה אחרי שהוא כבר יודע בעצם, אחרי שהוא ירא את החץ, הוא מצייר את המטרה שמסביבו. אני לא 100% בטוח שהניסוח הגורף הזה או הטוטלי הזה הוא מדויק, אני לא בטוח שהוא התכוון לזה, אבל התכוון לתאר תופעה שברור שהיא קיימת. זאת אומרת שפוסקים הרבה פעמים בונים תשובה, אבל התוצאה ההלכתית לא יוצאת אחרי שהם גמרו לברר את הסוגיה. יש להם איזושהי אינטואיציה ראשונית, הם חשבו מראש מה אמורה להיות ההלכה במקרה כזה, ואחר כך הם כבר מראים את זה דרך מקורות ההלכה, ולפעמים אפילו מתמרנים קצת את מקורות ההלכה, אם אפשר לפרש את זה כך או אחרת, אז הם ייקחו את זה לכיוון שהאינטואיציה שלהם אומרת. זה ודאי קיים וזה גם לגמרי לגיטימי. זה לגמרי לגיטימי כל עוד שומרים על יושר אינטלקטואלי. זאת אומרת, זה שיש לי נטייה ראשונית זה בסדר גמור, אני חושב שגם פוסקים שלא שמים את זה על השולחן, יש להם את זה. זאת אומרת, אין פוסק שהוא מחשב. זאת אומרת, כל אחד יש לו איזושהי נטייה ראשונית, לאן דעתו נוטה. אבל זה לא מה הוא רוצה לעשות, זה הניסוח הלא זהיר שדיברתי עליו קודם, אלא זה מה הוא חושב שנכון לעשות. זה לא אותו דבר. אנחנו לא מדברים על אינטרסים. רבי יונה שאלה, מה אני חושב שנכון? שזה, זו צברה, הצברה היא ודאי נוטלת חלק בפרשנות שאנחנו עושים בכל הקשר, וגם בהקשר ההלכתי, כן? אני חושב שמאוד, אפשר לראות את זה מאוד ברור, בכל מיני סוגיות אקטואליות, שאם אתם שואלים פוסק חרדי, אז תקבלו תשובה כזאת, ואתם שואלים פוסק ציוני דתי, תקבלו תשובה אחרת. אז מה זה אומר? שהם כל אחד עיין בסוגיה באופן בלתי תלוי והגיעו משום מה בכל השאלות זה מגיע לתשובה הזאת והוא מגיע לתשובה הזאת. ברור שיש לנו איזושהי תפיסת עולם ותפיסת העולם הזאת משפיעה על הדרך שבה הם מפרשים את המקורות וזה בסדר, זה לא ביקורת, האדם הוא תבנית נוף מולדתו, זאת אומרת הוא הסך הכל של כל האינטואיציות שלו והסברות שלו וזה נוטל חלק בפעולה הפרשנית, אבל צריך מאוד להיזהר שלא נשעבד את הפרשנויות שלנו לאינטואיציות. זאת אומרת, לקחת פרשנות לא נכונה רק בגלל שאני רוצה להגיע לאיזושהי תוצאה, זה לא ישר אינטלקטואלית. אני מקווה שזה אני לא עושה את זה פות אחרים, אבל אני מנסה לפחות לא לעשות את זה. זה משהו אחר. יש הבדל במצב שבו הסברה אומרת לי שהכיוון הזה הוא הכיוון הסביר יותר, ועכשיו אני בודק האם אני יכול באמת לראות את זה מתוך הפרשנויות, לבין להכתיב את התוצאה, לראות את החץ, ואז לצייר את המטרה מסביב. שזה זה לא ישר, זה לא אמורים לעשות.
אני אגיד אפילו... באנגלית זה נקרא reverse engineering.
כן, בדיוק. אז הטענה הזאת, אבל אפילו יותר מרחיקת לכת. בגלל ש... נגיד שיש לי שתי אפשרויות לפרש משהו, אבל אחת מהן יותר סבירה. שיקולים פרשניים יותר סבירה, אבל היא מובילה לתוצאה הפחות הגיונית בעיניי, שפחות מתאימה לאינטואיציה שלי. זאת כבר כן דילמה, כי פה אפשר להגיד, תהיה ישר אינטלקטואלית, אם זאת הפרשנות, אז לשם אתה אמור להגיע. מה זה משנה את האינטואיציה שלך? אתה רוצה לדעת מה ההלכה אומרת, לא מה אתה חושב בעצמך. מצד שני, ברור שהסביר יותר והסביר פחות נקבע לא רק על פי שיקולים פרשניים, אלא גם על פי שיקולים מוסריים, שיקולים, לא משנה, סברתיים, כאלה ואחרים. זה חלק מהקביעה אם משהו יותר סביר או פחות סביר. ולכן, בישיבות מקובל להגיד, המקור, אני חושב, זה בית יוסף, בריש כפחן, ביורי דעה, שרומה, שהלשון, אני קורא לך בדיוק את הלשון, אבל שעדיף לדחוק בלשון מאשר לדחוק בסברה. זאת אומרת, אם יש לי איזושהי דילמה בין פרשנות שנראית לי יותר מתאימה ללשון המקור לבין פרשנות שנראית לי יותר נכונה, אני אעדיף את הפרשנות היותר נכונה גם אם היא קצת יותר דחוקה בפרשנות הלשונית. כלומר, יש גבולות גזרה, ואת אי אפשר להשתולל ולהכניס, לאנוס את הטקסט רק בשביל שהוא יגיע לאיזשהו מקום שנראה לי סביר יותר. אז יש פה איזשהו common sense, איזשהו היגיון שצריך להפעיל, אבל זה לא נכון שאם זה יותר דחוק זה אומר שלא דחוק לשונית, אז זה אומר שזה לא הפרשנות הנכונה.
הם מביאים את זה בתשובה.
מה?
הם מביאים בתשובה את כל האפשרויות ואחר כך הולכים
לזה. אפשר להגיד את זה ככה, אבל גם זה לא בטוח שחייב להיות. אז הוא לא חייב להביא את האפשרויות שהוא שולל. זה כמו שאלה של מתודה איך אתה מציג את הפסק שלך. אבל אתה כן צריך לקחת אותה בחשבון כשאתה חושב. מה אתה כותב אחרי זה אני לא יודע. אבל כשאתה חושב, תיקח בחשבון את האפשרויות, תבחר את מי שבאמת נראית לך סבירה יותר, אבל סביר זה לא רק שיקולים פרשניים, אלא זה גם שיקולים הגיוניים, מוסריים, זאת אומרת, זה חלק מהתהליך הפרשני. לכן, גם בגמרא וגם בראשונים, רואים שהם לפעמים דוחקים פירוש של סוגיה, כי זה לא נראה להם הגיוני הפירוש הזה. מה זה?
מנמקים, אבל
הם מנמקים בזה שזה לא הגיוני, אבל מבחינה פרשנית ברור שזה דוחה. כל הוקינטה היא כזאת, דברנו על הוקינטות. אז מה למה זה? כי ברור לנו שאם זה הגיוני אז זה בעצמו שיקול שהוא שיקול פרשני. אני כבר הזכרתי, אני חושב, את הנוהג של השח שהוא כבר לא... הכל סובייקטיבי, כן, יש את הנוהג שהזכרתי כבר של השח, שהוא, אני מגיעים לאיזושהי סוגיה שחים כאלה באורך של מגרש כדורגל, על חושב משפט בדרך כלל, אתה מגיע לאיזושהי סוגיה, ברור לך שכל הראשונים אומרים משהו אחד, ואז אתה קורא את השח שאומר הפוך, ולא רק שהוא אומר הפוך, אלא הוא גם לוקח את כל הראשונים ומראה לך שכולם אומרים כמוהו. נגד מה שאתה חשבת. זה עקבי, זה שח אחרי שח, זאת אומרת, אתם יכולים לראות את זה, זאת אומרת, הוא... עכשיו אני, אנשים צוחקים על זה לפעמים על השח הזה, בעיניי זה לא נכון, הוא צודק, זאת אומרת, מה זאת אומרת צודק? הוא צודק עקרונים, זאת אומרת, הכוונה, אם באמת אתה חושב שזה מה שהגיוני, והאפשרות השני לא הגיונית, זה בעצמו שיקול פרשני, אז אם אני יכול להעמיד את הרשב"א באופן שיהיה הגיוני, גם אם זה קצת דוחק בלשון שלו, זה שיקול בהחלט מול האפשרות שאולי יותר מתאימה ללשון, אבל יותר בלתי סבירה, לפחות בעיניי. אוקיי? אז לכן אני אומר שבמובן הזה אין פסול בסברה, באג'נדה, אם תקראו לזה ככה. אין פסול באג'נדה, כן? אהרון ברק חיפש שופטים בלי אג'נדה פעם, כן? דמות...
האג'נדה שלו הייתה לחפש שופטים בלי אג'נדה. כשאתה מדבר על סברה לעומת פרשנות, לעומת טקסט, האם אתה מדבר על סברה שהיא רק היגיון ומוסר חיצוני או דעת תורה? הרי גם המוסר עצמו הוא איזושהי צבירה של פסיקות עבר או של...
הכל, רגע, סך הכל שלי, קשה לי להחליט מאיפה בדיוק מגיעה האינטואיציה שיש לי. ברור שחלק מזה זה החברה שבה אני חי, חלק מזה זה המקורות שלמדתי כבר, ספרות שקראתי מכל מיני סוגים, המון דברים. האדם זה איזשהו סך הכל, אבל תורה ניתנה לא למלאכי השרת, היא ניתנה לבני אדם, ובני אדם זה הסך הכל שלהם, וגם פותחים לבני אדם.
אני מקבל את זה
בפסיקה שלהם. כן, נכון, אז אני אומר, בן אדם שמגיע להלכה, הוא מגיע עם הסך הכל שלו. ומה שנראה לו זה בסדר גמור, זה מה שצריך לעשות, זאת לא האשמה, להפך. מה שאני רוצה לטעון, זה שכך באמת צריך לעשות. לא צריך לנסות ולהיות איזשהו מחשב שמתנפק מהאינטואיציות שיש לך. צריך להיות ישר ולשים אותם במקום, אם ברור לך שאתה לא צודק בסוגיה. ולכן בסופו של דבר, ואם יש לך איזושהי אג'נדה ברורה, כדאי לשים אותה על השולחן, כדי שתהיה תוכל יותר ביושר לבדוק האם אתה באמת שומע על יושר אינטלקטואלי, או אחרים יוכלו לבדוק. ולכן אני באמת בהקשרים האלה שמתי על השולחן תמיד את מה אני חושב בהתחלה, ואחרי זה שיבדקו אם הטיעונים שלי הם טיעונים נכונים או לא. תסתכלו במה שדיברתי על הריגת גנב, נדמה לי שהטיעונים הם טובים, אבל לא יודע, שמתי על השולחן את התפיסה הראשונית שלי. אני אגיד אבל עוד צעד אחד נוסף במסגרת ההקדמה הזאת. מה שרב סולובייצ'יק אומר זה עוד יחסית קונבנציונלי. מה שהרב סולובייצ'יק אומר זה שבעצם יש לפוסק איזושהי אינטואיציה מה ההלכה אומרת, ואז הוא אוסף את הראיות, או שהוא בונה את התשובה כדי לבסס את המסקנה שלו. אבל זה עוד לא אומר שאתה מדבר על דעתך האישית. זה אומר שיש לך אינטואיציה מה ההלכה אומרת, אבל אפשר לקחת את זה קצת יותר רחוק. תגיד, אני לא יודע מה ההלכה אומרת, אני יודע מה הגיוני בעיניי. בסדר? לא שיש לי אינטואיציה כתוצאה מזה שלמדתי מקורות הלכתיים וכו'. זה גם חלק מהעניין, מה שדיברנו קודם, אבל האינטואיציה שלי לא אומרת, ההלכה חייבת להגיד את זה. זה לא אינטואיציה הלכתית. האינטואיציה שלי אומרת, פסנישט. זאת אומרת, זה לא יכול להיות מוסרי, זה לא יכול להיות, לא משנה, שיקולים כאלה ואחרים. זאת האינטואיציה שאני מדבר. מה? אוקיי. האם גם זה מתיר או מצדיק את אותה עבודה? זה לא כתוב את הרב סולובייצ'יק. זאת אומרת, לפחות לא בהכרח. יכול להיות בהחלט שהוא מדבר על האינטואיציה, מה המקורות ההלכתיים אומרים. אבל זה לא בהכרח אומר מה האינטואיציה שלי אומרת, המוסרית או האחרת, מה היא אומרת, ולתמרן את ההלכה בהתאם. יש דברים בהלכה שלו שמנוגדים לאינטואיציות המוסריות שלי, כן, זה ברור. אין התלכדות בין שני הדברים האלה. אבל במקום שבו יש כמה אפשרויות פרשניות, אני כן חושב שאני יכול, צריך, לבחור את האופציה שמתאימה לא רק לאינטואיציה ההלכתית שלי, אלא גם לאינטואיציה המוסרית, אנושית, לסברה שלי. אוקיי? וזה איזושהי מילה קצת יותר מרחיקת לכת, למרות שאני חושב שגם היא נכונה. טוב, אז עכשיו אני רוצה להיכנס ל...
מילה אחת הייתה חסרה בשיח הזה שאני לא יודע איפה אני מכיר אותו, והיא מסורת. הריגת גנב לעומת מיקרוגל זה לא סוגיה חדשה. אז יכול להיות שרב סולובייצ'יק מדבר על זה, שאם יש לך מסורת כזאת אתה מחפש איך להוכיח אותה.
זה בדיוק מה שהיה, זאת הייתה הערה
שלי. לא, לא אינטואיציה.
לא, אין, מסורת, זה לא מסורת המקרה. זה מסורת של צורת חשיבה, זה מסורת במובנה הרחב, שזה יוצר את האינטואיציה ההלכתית שלי. אבל זה האינטואיציה ההלכתית במובן הראשון שדיברתי עליו עכשיו. במובן הראשון שאומר שלדעתי זה מה שמקורות ההלכה אומרים. זה לא אומר שזה מה שאני חושב שצודק, או מה שאני חושב שנכון. אז האינטואיציה מסוג הראשון, אני חושב שזה פחות או יותר זה. אם יש לך מסורת ממש על ההלכה עצמה, מה היא אומרת, מותר או אסור, בסדר. אני מדבר אפילו במובן רחב יותר. צורת החשיבה, common wisdom ההלכתי, בעצם ברור שהוא זה. אוקיי? אבל זה לא אומר שככה אני חושב בהכרח. זה אומר שברור לי שזה מה שההלכה אומרת, ועכשיו אני בודק את המקורות. לגבי תאומי סיאם, העסק התעורר אצלי ממש באופן כזה, שמעתי בחדשות. אז לפני שכתבתי את המאמר, איזה שנה או אחרי שכתבתי את המאמר, שמעתי בחדשות היה שנולדו בתל השומר, זוג של תאומים מחוברים, היו מחוברים, אני לא זוכר כבר בראש או בלב, אני לא זוכר איפה. והטענה הייתה שהם היו זוג, זאת אומרת, התאומים האלה נולדו להורים חרדים. והייתה דילמה האם לנתח את התאומים האלה, כאשר בתאומי סיאם, לפחות מהסוג הזה, יש איבר משותף. או מוח אחד, או לב אחד, או יש איזשהו איבר משותף ששניהם משתמשים בו, לכן הם לא סתם מחוברים ואנחנו גוזרים אותם וזהו. ברגע שאנחנו מפרידים אותם, אז האיבר היחיד הזה יכול לשמש רק את אחד מהם, ועד השני מהם. אוקיי? ואת הדילמה, האם לנתח את התאומים האלה, ואז לפחות אחד ינטר, או להשאיר אותם ככה, ואז אם אומרים שתוך 9 חודשים או משהו כזה, הם צפויים למות. ובחדשות אמרו שהפוסקים, הם שאלו פוסקים, ההורים, והפוסקים אמרו להם שאסור לנתח, ובאמת לא ניתחו את התאומים, והם שניהם מתו, תוך כנראה כמה חודשים. וכששמעתי את החדשה הזאת, זה ככה מאוד הסעיר אותי, כי עוד פעם, זה בדיוק מה שאמרתי קודם, האינטואיציה הראשונית, לא בדקתי את הסוגיה, והאינטואיציה הראשונית שאמרה שזה לא ייתכן. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות, כי אם אתה יודע מראש ששניהם הרי הולכים למות, לא שאתה הורג את האחד כדי לשים את השני, הרי אם אתה לא תעשה את זה, שניהם ימותו. אז איך זה יכול להיות שאני, בגלל שאני לא רוצה להיות רוצח, זאת אומרת, אני לא רוצה להרוג בן אדם, אז מה אני עושה? אני משאיר אותו למות בלי שאני הורג אותו, יחד עם עוד אחד. אוקיי? נשמע בלתי סביר. עכשיו, לא יודע, אין לי מקורות הלכתיים, אין לי שום דבר, אבל זה לא נשמע סביר. אוקיי? זה סוג השיקולים שאני מדבר עליו, ואז התחלתי קצת להיכנס לסוגיה הזאת, זה נדמה לי התחלת העיסוק שלי בעניין נפשות וכל מה שאנחנו מדברים כאן. והתוצאה שיצאה לי בסופו של דבר כמובן באופן לא מפתיע הייתה שצריך למתח אותה ולהשאיר אחד. אז הלכתי לכמה אנשים שעסקו בנושא, לא הלכתי, כתבתי עם כמה אנשים שעסקו בנושא הזה, מרדכי הלפרין למשל בירושלים, שהוא עוסק הרבה באתיקה רפואית, הוא ושיינברג נחשבים שני המומחים לאתיקה רפואית הלכתית וגם לא רק הלכתית, שניהם רופאים ושניהם רבנים, ודיברתי עם מרדכי הלפרין ככה ארוכות, היה לי על זה הרבה ויכוחים. הוא אמר לי, תשמע, בדקתי את העניין, אין פוסק אחד בעולם שמתיר לנתח, אין פוסק אחד בעולם שמתיר לנתח. הוא בדק את זה לא רק במקורות, הוא שאל, אמרתי לו, תשמע, יכול להיות שאתה צודק, אבל אין לי ספק שצריך לנתח. תסביר לי למה לא, עזוב אותי מה הפוסקים אומרים, תגיד לי מה הנימוקים, אומר לטענות שאני טוען. אז הוא אמר דברים כאלה, דברים אחרים, בעיניי היה נשמע ממש לא משכנע, נשארנו בסופו של דבר בוויכוח, ופרסמתי, כתבתי את המאמר הזה. אז לכן אני אומר שפה באמת הייתה איזושהי אג'נדה מאוד מאוד בסיסית, רק ששמעתי את המקרה, בגלל זה בכלל נכנסתי להתעסק עם המקרה הזה, שמראש היה לי ברור שזה לא יכול להיות. טוב, עכשיו צריך לבדוק מה העסק הזה אומר. עכשיו אולי עוד משפט אחד שצריך להכניס פה, כי הוא המשך למבוא שנתתי, השאלה גם מה זה נקרא ההלכה, ואת מה אני אמור לפרש לפי הסברות שלי או לפי, לא יודע מה, פרשנויות כאלה ואחרות. זה גמרא, זה רמב״ם, רבי עקיבא איגר, משנה ברורה, הרב עובדיה, לא יודע, מפוסקי זמננו, זאת אומרת, מה זה בדיוק נקרא ההלכה? נגיד שאני יכול לפרש את הגמרא בהתאם למה שאני חושב, יודעים גם את הראשונים, אבל זה נגד כל הפוסקים. אז מה זה אומר? אני אמור להתכופף, אני אמור להגיד, תשמע, את האג'נדה שלך אתה לא יכול לדחוף לתוך ההלכה, זה מה שההלכה אומרת, השאלה מה זה ההלכה? ההלכה זה מה שהפוסקים היום אומרים, או ההלכה? לא יודע, אני בודק את מקורות ההלכה, כמו שהם בדקו, אני מגיע למסקנה אחרת. אז גם את זה אני לא אמור לעשות. צריך פה להבחין בין שאלות שונות, אז זה אין לי ספק שזה לא, ששם אני כן צריך להיכנס עם הסברה שלי. השאלה מה לעשות כשיש אפשרויות שונות לפרשנות של גמרא, לא של פוסק בן זמננו, של אחרון, של ראשון. זה דיברנו כשדיברנו על סוגיית הסמכות. עכשיו, במקרה הזה, לכן פה היה מדובר על פוסקי זמננו, אז בכלל לא הייתה לי אפילו אבא אמינה. זאת אומרת, מה זאת אומרת אבא אמינה? יכול להיות בכלל שאני טועה, אני רציתי לשמוע ממנו טיעונים, כי אף אחד מהם לא שותה. זאת אומרת, ואם כולם אומרים את זה, אז כנראה שיש שם איזשהו משהו שאני מפספס. אז שאמרתי, תגיד לי, מה הנימוקים? מה אתה אומר לטענה הזאת? מה אתה אומר לטענה הזאת? בסופו של דבר לא השתכנעתי, ולכן נשארתי בעמדתי, אבל אני אומר שאחרי שכבר בדקתי את מה שאומרים, ונשארתי בעמדתי, אין לי שום בעיה עם זה. בהקשר של גמרא, זה משהו קצת יותר מורכב. כי לגמרא, בניגוד לפוסקי זמננו, דיברנו על זה בסוגיות הסמכות, לגמרא יש סמכות. עכשיו, אם הגמרא באמת מתכוונת למשהו אחר ממה שאני חושב, אז אני לא עושה כהלכה. לעומת זאת, אם אני פוסק אחרת מהרב עובדיה, או מהרב אלישיב, או לא משנה מי שלא יהיה, אז בסדר, אז מה קרה? אז אני חושב ככה, והם חושבים ככה, ויש לנו ויכוח על מה ההלכה אומרת. אין להם סמכות פורמלית. הם תלמידי חכמים גדולים, אני רוצה לשמוע מה הם אומרים, מה הנימוקים שלהם, כדי לראות האם אני צודק או לא. אבל אם שמעתי את הנימוקים והגעתי למסקנה, אז הגעתי למסקנה. זאת אומרת, זה...
לא כל אחד יכול לעשות את זה. לא כל אחד יכול לעשות את זה.
כל אחד יכול לעשות את זה, השאלה אם כדאי, אבל כן, דיברנו על זה שדיברתי על סוגיית הסמכות, שאלתי שם מי זה ברכי, הבאתי את הראש בסנהדרין, שבעצם אין סמכות אחרי הגמרא, אבל רק מי שברכי יכול לעשות את זה, מה זה ברכי? אם אני בשביל לחלוק על הרב עובדיה צריך להיות הרב עובדיה, זה עוד ריקה. אבל אם ברכי, ואני חושב שזאת הכוונה שלו, אם ברכי פירושו שאתה מגיע, שאתה מיומן בלימוד, וגם אם אתה פחות יודע מהרב עובדיה, או זה לא משנה מה המוסד שעליו אתה חולק, אבל אתה לא מפספס דברים שאם תשמע, תדבר עם מישהו, פתאום תגלה שדיברת שטויות. אתה לא נמצא בשלב הזה בלימוד. יכול להיות שאתה טועה, יכול להיות שאתה מתווכח איתם והכל בסדר, אבל אתה מגובש מצד עצמך, אז אתה יכול לעשות את זה. אין מגבלה. למי שיכול לעשות את זה, פרט להיגיון. מי שלא מספיק מיומן, מי שידבר עם הפוסק, הפוסק יראה לו שהוא מדבר שטויות, אז אין טעם ללכת אחרי מה שאתה חושב. אבל אם גם אחרי שהוא ידבר איתך, ואתה כבר מיומן בלי ולא משתכנת, יש לך עמדה אחרת, אז תלך עם העמדה שלך. אני אומר, זה הבדל כשאתה עומד מול פוסקים לבין כשאתה עומד מול הגמרא. כשאתה עומד מול הגמרא, הגמרא זה מקום סמכות. אז בגמרא זאת באמת דילמה. אם אני חושב שהפשט הפשוט בגמרא זה X, אבל נראה לי הגיוני לפסוק Y, אז אני אומר, אני אדחק את הפירוש בגמרא כדי שהתוצאה ההלכתית תהיה Y. זה יכול לעורר בעיה.
יש אפשרות לדחוק.
כן, אני אומר, אז אני חושב שגם שם אפשר לעשות את זה בגבולות הטענתו, אבל שם אני שומע את הטענה שאומרת, תשמע, הגמרא היא מקור סמכות, אתה לא הולך להתווכח עם הגמרא. השאלה מה הגמרא אומרת. אז לא, עכשיו תחליט מה באמת לדעתך הגמרא אומרת. אז פה יש את הדילמה, פרשנות בסברה, פרשנות, כללי פרשנות, השילוב שלהם אומר לי מה הגמרא אומרת, אבל מול הרב עובדיה, השאלה היא לא מה הרב עובדיה אומר, אלא השאלה מי צודק, זה משהו אחר לגמרי, אז פה יכול להיות שאני לא השתכנעתי, ואני חושב שאני צודק, אז אני נשאר בעמדתי. אז לכן, גם בעניין הזה צריך לדעת איפה, על איזה טקסטים או על איזה מקורות אנחנו מדברים.
אם הסיטואציות הן ממש דומות אחד לאחד, אז אי אפשר ללכת נגד. אבל ברגע
ש... לא, אבל אפילו הן דומות, אז אתם יכול לחלוק על הפוסק. לא, אפילו אם הסיטואציות הן אותו דבר, אחד לאחד. אני לא חושב כמוהו, למה אני צריך ללכת כמוהו?
אפילו זה
אחד
לאחד.
לא,
אבל אתה לא יכול. ברגע שאתה צריך
לסטארט שונות,
ואז אתה...
כן, תראו, אמרתי, יושר אינטלקטואלי צריך להיות כשאתה מפרש, אז אתה לא עושה מה שאתה רוצה, אתה עושה מה שאתה חושב. אבל אם אתה באמת חושב שזה מה שהגמרא אומרת, אז תעשה את זה. אם אתה חושב שלא, אז לא. אז זה לא מה שהגמרא אומרת. עכשיו, מה הגמרא אומרת, אמרתי שזה סכום או שקלול של שיקולים פרשניים, יחד עם שיקולים הגיוניים. זאת אומרת, הסכום של שני אלה ביחד. אגב, יש מקום, כל זה דיברנו בהקשר של הסמכות, שבמקום שבו אני חושב שבגמרא יש טעות עובדתית, טעות מדעית, למשל, שהיא לא ידעה, אז גם שם, אז אני לא חושב שיש מקום לראות סמכות. אז זה דיברנו בהתחלה, אחת הפעמים הראשונות שדיברנו. אם הבאתי דברים מהרב שטיינברג, מהדוקטורט של הרב שטיינברג, של האבא של הרב שטיינברג מפה. שאם יש שם איזושהי טעות עובדתית או טעות מדעית, אז עדיין את הדרך הם לא פסקו, אם הם היו יודעים את זה, גם הם לא היו אומרים את זה. זה לא שאני חולק עליהם, פשוט אני יודע דברים שהם לא ידעו, זה הכל. טוב, אז בואו ניכנס קצת יותר לסוגיה. בעצם, בתאומי סיאם, היה הסיפור המכונן בעניין הזה, הוא לא הראשון, אבל נדמה לי שהוא זה שבדרך כלל מצטטים, סיפור שהיה עם רבי משה פיינשטיין, ואי אפשר לשכוח את זה, כי זה היה בפילדלפיה בשנת 76. אז בדיווח על זה, מופיע בפילדלפיה אינקוויר, זאת אומרת, זה לא נכנס לתשובות של הרב משה פיינשטיין, לא יודע בדיוק למה, אולי הוא לא רצה להכניס את זה לתשובה כדי שלא ילמדו מזה מסקנות, כי זה נושא רגיש מדי, לא יודע, אבל זה לא נכנס. אני פעם לשאול את הרב שבתאי, כי הוא היה מעורב בזה, הרב שבתאי הרב פופורט. הוא דיבר עם כל המשפחה שלו, רב משה פעם שהם התייעצו שם,
אין לי לא
דיבור על זה. כן, אז ושם הגיע מקרה גם כן של שני הורים חרדים, אני חושב, עד כמה שאני זוכר, גם כן תאומות, תאומות שלאחת מהן היה לב ולשנייה היה שני תאים מתוך הארבעה, לא יודע בדיוק איך זה בנוי, אבל ככה זה מתואר, והיא נשמחה על השנייה, הן היו מחוברות בחזה, והיא נשמחה על השנייה. והשאלה...
לאחת היו שתי עמיות, והיא שפשו בחדרים.
אוקיי.
מה שאני לא... זה הורים חרדים מצ'ריגים.
יכול להיות. לא בקיא בעניין, גם לא בפיזיולוגיה, אבל זה התיאור שקראתי.
אני מפרד את אפסי,
והם התלבטו שם האם לעשות את ה... את הניתוח הפרדה הזה, ושוב פעם, הצפי היה שהילדות האלה ימותו אם לא יתערבו שם. אם אתה עושה ניתוח הפרדה, אז כמובן אחת מהן תמות, והשנייה מקווים שתישאר בחיים. הדילמה הזאת הגיעה, הם היו מושפזים בבית חולים, והרופאים גם התלבטו בדילמה הזאת, הרופאים שהתבקשו לעשות את זה בפועל, גם התלבטו בדילמה הזאת, ואחד מהם הלך לשאול את הקומר שלו, מה הוא אומר על העניין הזה, והקומר ענה על השאלה הזאת עם איזשהו משל. ככה קראתי פעם. הוא ענה על זה עם איזה משל של צנחן שצונח ממטוס, ויש לו כן, הוא מזיק במצנח, וצנחן אחר לידו גם צונח, והמצנח שלו נקרא. אז הוא תופס את הרגליים של הצנחן הראשון, ועכשיו שניהם יושבים על המצנח של הצנחן הראשון. אבל המצנח לא יכול לסחוב שני אנשים, זאת אומרת שניהם הולכים להתרסק, השאלה אם מותר לו לבעוט אותו למטה ולהישאר לבד עם המצנח שלו. זאת אומרת, הסברה הפשוטה אומרת שכן, מה ההיגיון אומר? להשאיר את שניהם למות. הרי אם הוא לא יעשה את זה, השניהם הוא גם למות, זאת אומרת, מה אתה מרוויח? לכן ברור שמותר לו לעשות את זה. זה היה המשל שלו, ומשה פיינשטיין הביא משל שהוא פחות או יותר אותו דבר, שכאילו, אני מניח שהוא ידע על זה, אבל זה מוזר, כי הוא הביא משל דומה על מטפס הרים. הוא אומר שמטפס הרים, כן, תוקע יתד בהר, הוא מחזיק אותו, והשני שמטפס לידו, היתד שלו נשבר, כן, הוא התערער. אז הוא תופס את הרגל של המטפס הרים הזה, ועוד פעם, השאלה אם אפשר לבעוט אותו, זה ממש אותו דבר. לכן אני לא יודע, אם הוא לא שמע על הדבר הזה, זה דמיון ממש מפתיע. בשני הדיונים, אם הוא כן שמע, אז למה צריך לשנות את המשל? אולי משום לא להתבקש בדרכיהם של עצרים? אני לא יודע. בכל אופן, שניהם הגיעו למסקנה שאפשר לעשות את זה, אבל בדרך משה פיינשטיין שאל את האחיות כל מיני שאלות, מה ככה עוד פעם, התיאורים מספרים, זה תיאורים מכלי שני. הוא שאל את האחיות למשל, האם זה בן אדם אחד או שניים, איך הם מגיבות, יש להם אותו אופי או לא אותו אופי או כל מיני דברים מן הסוג הזה. זאת אומרת, כי היה מקום לראות את הזוג הזה כבן אדם אחד. אם זה בן אדם אחד, אז ברור שאתה יכול להוריד לו איבר כדי להציל אותו, נכון? כמו שאנחנו עושים ניתוח לבן אדם אחד. עכשיו, פה הם לא היו מחוברות בראש, עוד פעם, אני לא זוכר את כל הפרטים של האירוע, לא קראתי זה שוב עכשיו, כי כשמחוברות בראש, זאת שאלה יותר רלוונטית, כי אז ממש המוח מחובר. פה זה הלב, אז אני לא יודע בדיוק, אבל ככה הוא שאל שם, ככה לפחות אני זוכר, שזה עוד פעם דוגמה לסוג של שיקול שעושים. אם זה אדם אחד, אז אין דילמה. אז אתה פשוט הוריד את האיברים שצריך כדי להציל את האדם. אם זה שני בני אדם, אז אנחנו בדילמה. מה שפיינשטיין בניתוח שעוד פעם מתואר בשמו, אין מקלי ראשון את מה שהוא עשה, דיבר שם על האסימטריה, שכשיש אחת התאומות היא בעצם עם לב פגום והשנייה היא עם לב שלם, אז הם לא במעמד שווה, כי אחת מהן בעצם היא טפילה של השנייה, זאת אומרת היא חיה על חשבון הלב של השנייה, ובזה היא מסכנת, ובמובן הזה זה דומה למצנח ולמטפס הרים, כי ברור ששם המצב הוא לא סימטרי. זאת אומרת, הרי המטפס הרים, היתד היא שלי, זאת אומרת, אני תקעתי אותה ואני אוחז בה, אתה רוצה להשתמש ביתד שלי כדי להינטל. זה קצת כמו שניים שהולכים במדבר, ויש לי אחד כיתון של מים, אז ישתהו, זאת אומרת, אז ישתהו, וכן, וחברו ימות.
אז למה, שפה
אולי הוא גם משתמש בזה, אני לא יודע, כי קראתי רק...
לא יודע,
לא יודע. בכל אופן, הטיעונים של משה פיינשטיין נסובו סביב השאלה, א', האם האסימטריה כשלעצמה מצדיקה להרוג את האחד כדי להציל את השני? ולמה? אני מזכיר לכם שהאיסור להרוג אחד כדי להציל את השני יסודו במי אמר דדם עדידך סומק תפה, נכון? פתאום אתה הורג אותו כדי להינטל, אדם שלך לא יותר אדום מאדם שלו, אז במקום שאדם שלי כן יותר אדום מאדם שלו, אז יכול להיות שמותר לי להרוג אותו כדי להינצל. עכשיו במקרה הזה היה מקום להתלבט האם זה שהאדם שלה היא פחות אדום זה סיבה שמצדיקה להרוג אותה כדי להציל את השנייה. אמנם דיברתי על זה כבר שאסימטריה של עצמה לא מאפשרת להרוג בשום צורה שהיא, דיברנו על דוגמאות קיצוניות אפילו עד כדי ממון, לפגוע בממון של אחר כדי להציל את החיים שלי, שזה האסימטריה הכי גדולה שיכולה להיות, ואפילו שם שיטת רשי, ואמרתי שיש עוד ראשונים שאומרים שאי אפשר לעשות את זה. מה שמצטרף פה כמובן זה העובדה שגם היא עומדת למות, ולכן זה לא אותו דבר כמו המקרה של שמי שמאיים עליי כזה שאני ארוג מישהו אחר, אז אני אומר אם אני לא ארוג אותו הוא יישאר בחיים, אם אני כן ארוג אותו אני יישאר בחיים, למה אני עדיף עליו? אבל אם האפשרות השנייה היא ששנינו נמות, אז אם האפשרות ששנינו נמות הוא בן כובחו ימות, לפחות אני ארוג אותו כדי שאני אנצל, כי הוא בן כובחו ימות. עכשיו גם זה אומר משה פיינשטיין, אבל רק בגלל שיש אסימטריה. זאת אומרת אם המצב היה סימטרי אז הוא לא היה מתיר. מה שראיתי קודם מהוולפרים זה דברי הפוסקים במקום שיש סימטריה. במקום שיש אסימטריה אגב זה מחלוקת, יש פוסקים שעדיין עושים, יש פוסקים שמתירים, במקום שהוא סימטרי כל הפוסקים אומרים שעשו.
מה אתה מכוון סימטרי?
הכוונה שיש לב אחד ושני משתמשים.
לא, זה במקרה, אבל סימטרי במובן של ערך החיים או סימוי הישרדות?
שניהם.
למשל בן אדם בריא לעומת בן אדם חולה.
כן, אבל התינוקות שרק נולדו, אין פה.
במקרה זה מאוד ברור. אני שואל, המקור ההלכתי כשיש סימטריה, מה אתה קורא אסימטריה?
אין מקור הלכתי לזה, זה הפוך. המקור ההלכתי אומר שבגלל שיש אין עדיפות לחיים שלי על החיים שלו, אסור לי להרוג אותו. מכאן אני יכול ללמוד, אולי, שאם יש עדיפות, אז אני כן יכול להרוג אותו. אבל את זה שוללים הפוסקים, לא משנה איזה עדיפות. שום עדיפות לא מצדיקה את זה. שום עדיפות לא מצדיקה את זה, אפילו אם זה ממון ואני חיים. רק אני אומר, פה זה מקרה אחר. כי פה שניהם הולכים למות אם אני לא עושה שום דבר.
אבל תמיד יש איזה אסימטריה. זאת אומרת, אם שאלו את הרופאים, איזה מהמתה
לא בטוח, בוא נגיד היפותטית שלא, לפחות היפותטית, אני לא יודע, אני לא מכיר, צריך לשאול רופאים, אבל יכול להיות שיש מקרים כאלה, יכול להיות שאין, אבל בוא נדבר ברמה העקרונית, נניח שהמקרה הוא מקרה סימטרי באמת. אז זה מה שפיינשטיין ברור לו שאסור לך לעבור. מה שפיינשטיין תוך כדי זה גם שלל את האפשרות לראות באחד מהם רודף, זה עוד אופציה. אופציה אחת זה להגיד רואים, זה שני הכתבים שדיברתי עליהם. יש אחד, אדם לא מציל עצמו בנפש חברו, ובצד השני יש רודף. עכשיו, השאלה היא איפה אנחנו נמצאים כאן? אם אנחנו נמצאים בצד שאין רודף, עד היה מקום לדון טוב, אבל יש אסימטריה, דם עדידי, סומק תפי מדם עדידי. וכיוון שכך, אולי פה לא חל הכלל שעשו להרוג את האחד כדי להציל את השני, בפרט שפה שניהם הולכים למות. וזה באמת הייתה המסקנה של רבו של פיינשטיין ושל עוד פוסקים. אתה עדי מחלוקת, יש פוסקים שלא אומרים לזה. אבל אם אני נמצא במצב של רודף, אז כמובן זה יותר פשוט. אם אחד הוא רודף אחרי השני, אז ודאי שאפשר פה השאלה, אני יותר דומה לעובר, שמשמעי הכרה תפולד. זאת אומרת, אין פה באמת איזושהי פעולת רדיפה, לכאורה. זה לא כל כך פשוט, היה מקום, וגם על זה התלבטו, יש מאמר של הרב בלייך, שהוא רצה אולי להעלות את האפשרות שכן יש פה דין רודף, בגלל שבסופו של דבר אותה אחת עם הלב הפגום, היא בסופו של דבר נתלית על הלב של השני כדי להינצל. זה לא יודע שהיא עשתה את זה בכוונה, אבל אמרנו, זה קטן רודף, הוא רודף. אז יש פה, זה לא דבר מופרך לראות בסיטואציה הזאת גם סיטואציה של רדיפה. בסדר? ואז אולי זה היתר יותר פשוט, כי אם הוא רודף, אז בסדר, דין רודף זה דבר מוסכם. אם אין פה דין רודף, ואז אנחנו נכנסים לסוגיית מציל עצמו בנפש חברו, אז השאלה האם אסימטריה זה שיקול מספיק כדי להרוג את מי שיש לו פחות סיכויי הישרדות, או מי שהטפיל או שלא תקראו לו. אז אני אומר, פה בדרך כלל מכריעים שלא במקרה הרגיל, אבל פה בגלל שהאלטרנטיבה היא ששניהם ימותו אם אני לא עושה שום דבר, לא שאני הורג את האחד כדי להציל אותי, אם אני לא עושה כלום שנינו נמות, גם הוא וגם אני, אז הוא במקום אחרי ימות, לפחות שאני אנצל. אז במצב כזה, אם ובנוסף יש אסימטריה, אז זה מוישה אומר שאפשר. אוקיי?
למה באמת זה שונה מקיתון של מים? מים חזית זה לא נפסק להלכה בסופו של דבר, נכון?
הקיתון הוא שלי.
כן, במצב של הסימטרי, למה זה לא ממש זה?
כי בקיתון של מים אני לא נותן לו את המים, הוא מת מעצמו. במקרה הזה אני עושה ניתוח שהוא פעולה אקטיבית של הריגה. לפחות יש כאלה שטוענים. זה בדיוק השאלה. יש חזון איש. חזון זה שיקול מאוד אופייני של החזון איש. חזון איש כותב, חשב משפט, סימן קפה, נראה לי בחזון איש. זה סיפור שהיה בבני ברק על מישהו שנהג שם, מישהי שנהגה שם, ועבר חתול לפני הרכב, והיא סטטה או משהו כזה, והיא עלתה, או לא, סתירה, עבר מישהו. לא, עבר מישהו. לפני הרכב היא סטטה והיא הרגה מישהו על, על המדרכה. אז היית עורר דיון, האם מותר לעשות את זה להציל את ההוא במחיר של החיים של ההוא, הרי זה אסור. היא לא חשבה על זה, אבל לא...
זה דילמת
הטרולים. כן, נכון, זה בדיוק דילמת הטרולים, הוא גם ממשיך שם. הוא גם ממשיך אגב לעוד דילמת טרולים, מה קורה אם אתה מציל יותר במחיר של אחד. ממש עושה שם דיונים של דילמת... אני לא יודע מתי היא נולדה לראשונה הדילמה הזאת, מי היה קודם, זה מעניין. בכל אופן... החזוניש טוען מן איזה שיקול חזונישי כזה, זה שיקול טיפוסי, אבל זה בכלל לא פעולת הריגה, זה פעולת הצלה. היא הצילה, נכון שהיא בסוף מת מישהו, אבל היא לא עשתה, זה בכלל לא פעולת הריגה, זה לא סוג הפעולה שאני רואה מול העיניים כשאני מסתכל על זה. שיקול מאוד אופייני לחזוניש, קשה מאוד להגדיר איפה עובר הקו בין פעולת הריגה, אבל באונס, שזה ברור, אין אלטרנטיבה אחרת, ברור שלה באונס, זה לא שהתכוונה להרוג. או שזה בכלל לא פעולת הריגה, זה פעולת הצלה. אני עוסק בהצלתו של זה. מה לעשות שהרגתי מישהו אחר, אבל זאת לא, בכלל לא פעולת הריגה. אז גם בהקשר הזה, זה בדיוק הדילמה. שבקיתון של מים, אני לא עושה פעולה של הריגה. אני שותה את המים שלי, אני לא נותן לו מים כי אין לי מים. הוא מת בצמה, הוא לא מת בגללי. אבל כשאני עושה ניתוח ואני מפריד אותו מהלב של האח או של האחות, אז שם אני לכאורה עושה פעולה אקטיבית של הריגה. ולכן זה... יותר בעייתי, ולכן אולי זאת הסיבה שבגלל לא הביאו את הקיתון. למה לא הביאו את הקיתון? אלא הביאו את הצנחנים וגם את הפסערים, כי יש את הצנחנים ואת הפסערים, באמת מדובר על עשיית פעולה שזורקת את השני ובעצם הורגת אותו. אז לכן אני אומר שהתעורר פה דיון, האם יש פה דין רודף או אין פה דין רודף, ואם אין פה דין רודף, אז אפשר להרוג, ואם אין פה דין רודף, השאלה אם אסימטריה היא שיקול מספיק כדי להכיר לי להרוג את האחד ולהציל את השני. כדי להציל את השני.
אני
לא רוצה
רודף. בתגובה של צנחנים זה ממש דין רודף.
נכון, אבל גם במקרה של העובר זה דין רודף. של התינוק, של תאום יציאה. באותו שיקול, הרי הוא רוצה בעצם הוא נאחז כמעשה שלו, בסדר, עדיין הוא משתמש בלב שלי.
שתי שאלות, הראשונה היא, למה יש משקל מוסרי בפעולה לעומת אי פעולה? אם הנכון הוא שזה מה שיקרה, למה יש לזה בכלל משקל? והשאלה השנייה היא, למה אתה לא מדבר על חיי שעה וחיי נצח? הרי אני פה מקצר חיים. אבל זה ידוע שזה שיקול
הלכתי
מאוד מאוד
כבד, הקטע הזה. בהקשר של, של דיני נפשות, לא עושים הבחנה בין חיי שעה וחיי עולם. אף פוסק. ולכן, אסור לך להרוג מישהו של חיי שעה כדי להציל חיי עולם.
ולכן אסור להפריד, כי הם כרגע עוד חיים. שני
הסיימים האלה
הם לא
מתים.
כן, אבל זה... בסדר.
בינתיים
הם חיים,
כי
אני כרגע מקצר
חיים. זה הדילמה, בדיוק. קודם שאלת שאלה הפוכה. למה לא מתעסקים על התוצאות? עכשיו אמרת לי, עזוב את התוצאות, בוא נראה את המצב עכשיו.
אוקיי, אז תראו, השאלה הראשונה ששאלת היא בדיוק מה שהקדמתי ואמרתי, שהנושא של היום מוסיף אותה לדיון. השאלה אם ערך החיים זה הבסיס של איסור רצח, או הפוך, ערך החיים הוא תוצאה של איסור רצח. אבל האם אסור לי לעשות פעולת רציחה, ובגלל זה יש ערך חיים, או לא, אני צריך לדאוג לערך החיים, ממילא אסור לעשות פעולת רציחה. איפה יהיה ההבדל? בדיוק במקרה הזה. תראו מה קורה במקרה הזה. במקרה הזה בעצם אני אומר ככה, מבחינה תוצאתית, ספק שדוח, נכון? כי מבחינה תוצאתית, אם אני לא עושה את הניתוח, שניהם ימותו. נכון? אם אני עושה את הניתוח, אחד מהם ימות, והשני, בתקווה, יחיה. סיכוי גבוה, אומר שהוא יחיה. אז תוצאתית, ברור שעושה את הניתוח. מה מרתיע את הפוסקים שעושים? שאני עושה פעולת רציחה. וזה בדיוק מחדד את הדילמה הזאת, מה זאת אומרת פעולת רציחה? מה הרע בפעולת רציחה? זה שהיא לוקחת חיים, אבל הרי אני עושה את זה בשביל להציל חיים, לא בשביל להרוג חיים, הרי אני מציל חיים בפעולה הזאת, לא נוטל אותם. אלא מה? שלא אם אני תופס את פעולת הרציחה כאיסור שעומד לעצמו, זה לא איסור תוצאתי. פעולה של רציחה זה דבר בעייתי. או לא. פעולת רציחה זה דבר בעייתי כי היא נוטלת חיים. אבל במקרה הזה ברור שהפעולה הזאת מצילה חיים, לא נוטלת חיים. וזה בדיוק הדילמה פה. אז אם אני עכשיו מנסה את מחדש את נקודת המוצא שלי, נקודת המוצא הסברתית שלי הייתה שלא יכול להיות שאנחנו מתעלמים משיקולי תוצאה. אנחנו נכנסים לשיקולי פעולה, לא רוצים לעשות איסור רצח, ולכן אנחנו נשאיר את שניהם למות. הוא יודע לך אם אתה תעשה על הפעולת רציחה. זאת אומרת, זה מה שמאפשר לו לחיות. מה שלי לפחות לתקוף, תראה, אני חדד את זה יותר, אמרתי את המידה מדי. אז אני אומר, במקרה הזה בעצם הפוסקים שאוסרים רואים את פעולת הרציחה כאיסור שעומד לעצמו, לא בגלל התוצאה שאתה מאבד חיים. והשיקול שאני הבאתי בהתחלה, שמעתי שמהתחלה היה נראה שצריך לעשות ניתוח, זה בעצם שיקול תוצאתי. זה שיקול שרואה את ערך החיים כערך תוצאתי. אתה צריך לדאוג לזה שכמה שפחות חיים יוטו. איך עושים את זה במקרה הזה?
אגב, אפילו אתה מפריד ואתה רוצה, אין דבר שני באמת יחכה.
סיכוי נניח לצורך הדיון שהוא יחיה, בסדר? הערכה הרפואית היא שרוב הסיכויים שהוא יחיה, תמיד אדם תמיד יכול לומר
זה עולם שאלה שאוסרים בגלל שאתה מקצר חיים. אילו הזמן של המוות של שניהם היה אותו זמן אם הוא בלי הפרדה, אז ודאי אולי היו מתירים, כי במעשה אין איסור. מה שיש איסור זה לא בגלל התוצאה אלא בגלל ההקדמה של התוצאה, ולכן יש, בשתי השאלות ששאלתי יש קשר. אני רוצה להגיד שבגלל שאני מקצר חיים זה אסור, לא בגלל שאני רוצה את השני.
גם זה תוצאתי, זה גם שיקול תוצאתי. אני חושב שבמישור התוצאתי קשה לקבל את הטענה הזאת. במישור התוצאתי אתה בעצם חס על חיי שעה ואתה מפסיד חיי עולם.
בסדר?
כי הם שיקולים? בתוצאה זה מוזר. להגיד דבר כזה. בפעולה אני יכול להבין, בתוצאה קצת קשה לי לקבל דבר כזה. עכשיו אני רוצה לעבור למקרה הסימטרי. מה קורה אם באמת יש מצב סימטרי? שני התאומים, זה לא היה המצב בשני המקרים האלה שדיברת, אבל עקרוני
לבחור.
אז בעצם במקרה שבו לשניהם נגיד יש לב אחד, שניהם משתמשים בו בשווה, זה אפילו לא ממש משנה איפה הלב ממוקם, כי זה באמת בסופו של דבר יש שם איזשהו חלל בטן אחד כנראה, זה לא ממש, לצורך הדיון בוא נגיד באמצע, כן, בעזרת על המחיצה, בין עזרת נשים לעזרת גברים. הלב נמצא בדיוק באמצע. אז השאלה היא מה לעשות במצב כזה. אז כמו שאמרתי, במצב כזה כל הפוסקים מסכימים שאסור לעשות ניתוח הפרדה. וצריך להשאיר שניהם למות. ולא לעשות ניתוח הפרדה שמציג את האחד. מה הטענה? הטענה הייתה שזה פעולת רציחה. מה זה פעולת רציחה? זה פעולת הצלה. אני שאלתי את אלפרין שדיברנו, ואמרתי, תגיד, מישהו עומד על גג של בית בויר, עכשיו הוא מתלבט אם לקפוץ למטה. אם הוא יקפוץ למטה יכול להיות שהוא ימות, ויכול להיות שלא, אבל אם הוא יישאר למעלה אז הוא בטוח ימות. אתה אומר שאסור לו לקפוץ כי הוא עושה פעולת הריגה? זה בעצם אותו דבר. אתה בעצם אומר לי אסור לי לעשות פה פעולה שלוקחת חיים של מישהו שבן כל כך הולך למות כדי להציל חיים של מישהו אחר שאחרת גם הוא ימות. אני אחדד עוד יותר את האנלוגיה הזאת בהמשך.
הבעיה זה מי?
או, ואז אומר לי, כן, אבל מי תחליט? מי, איך תבחר אחד זה? אז אמרתי לו, אני אעשה הגרלה.
נכון,
מה זה היה בשנה? אז הוא אמר לי, הגרלה לא עושים על נפשות. יש בספר חסידים, וככה מובא בהרבה פוסקים, שלא עושים הגרלה על נפשות. הוא לומד את זה שם מיונה הנביא, עוד מעט אנחנו נראה את זה, הוא לומד את זה מיונה הנביא, שלא עושים הגרלה על נפשות. טוב, אז פה נתקעתי קצת, אמרתי לו, זה נשמע לי בלתי סביר, אבל אני צריך לבדוק את זה. בדקתי זה בספר חסידים, לדעתי זה לא מה שכתוב שם, וגם אם כן, אני לא חושב שהייתי בונה לספר חסידים הזה, יש בו עוד הרבה דברים תמוהים חוץ מזה. ולכן אני אומר שצריך לעשות הגרלה.
מה?
חושב שם, יש לו
קטן,
לא? מה? בספר חסידים. לא, קראתי אותו. קראתי. אני
מביא
אותו,
שפילו
צילמתי
לכם אותו.
לא. גם אם לא עושים את זה, גם.
אני לא אומר, שהשיקול ההלכתי הזה נראה לי מוזר, גם אם הוא כתוב בספר חסידים. אחרי זה בדקתי, הוא לא כתוב. לא, אמרתי, אם הוא נכון, אז אי אפשר לעבור עליו, פשוט אתה אומר שהוא לא נכון. אני מסכים, לא נכון. אם הוא נכון, אז אי אפשר לעבור
עליו. שהמים הם משותפים לשניהם. המים, יש להם קד מים.
כן, הפוסקים דנים, מה קורה בכם את מים של
משותפים?
בסדר, אולי נדבר על זה.
היו הגרלה מיושע ויוריך.
מה?
אם היו הגרלה
מיושע. מה, שמחן? לא, זה בהוראה של הקדוש ברוך הוא, אבל זה בהוראה של הקדוש ברוך הוא ומשהו אחר. לא משנה, בקיצור, אל תאלצו אותי להגן על משהו שאני לא מאמין בו. זה לא, אני מסכים איתכם.
האם יש הבדל אם האחד ששואל את השאלה הוא אחד מהשניים, או אם כמו רופאים שצריכים להחליט מה לעשות?
זאת שאלה טובה, אני חושב שלא, ואני אסביר עוד מעט למה לא. בסדר? תראו, יש, אבל לפני שאני מתקדם, אני רוצה להעלות עוד צד. אמרתי שיש, תמיד אנחנו נמצאים בין שני כתבים. בין מציל עצמו בין נפש חברו לבין דין רודף. במקרה האסימטרי, ראינו שמשה פיינשטיין דיבר על זה במפורש. האם יש פה דין רודף? כלומר שאין פה, אבל יש פה אסימטריה שבכל זאת מצדיקה את זה. מה קורה במקרה אסימטרי? במקרה אסימטרי, לכאורה, ההנחה היא שדין רודף ודאי לא רלוונטי, מי פה רודף. אלא מה? רק השאלה של, אוקיי, אם אנחנו בכל זאת יכולים לעשות משהו בגלל ששניהם, האלטרנטיבה היא ששניהם ימותו. אבל אני טענתי שלא, אפשר לראות גם את שניהם כרודפים הדדיים. אפשר לראות את שניהם, כל אחד רודף אחרי השני, כי באמת, הרי זה שאתה משתמש בלב זה מסכן אותי. וזה שאני משתמש בלב מסכן אותך. אני אומר, שניהם רודפים, אבל שניהם, מה נפקא מינה? יש נפקא מינה מאוד גדולה, תמה. כי אם שניהם רודפים, אז בעצם מותר להרוג את כל אחד מהם כדי להוציא את השני. כל הבעיה זה רק איך לבחור. אז שם הוודאי שאפשר לעשות את הגרלה. אם הם לא רודפים, אז אני צריך בכלל את היתר להרוג. אני כסף השבע. זאת אומרת, אין לי יתר להרוג. אז איך הגרלה לא יכולה לייצר יתר להרוג. אם יש יתר להרוג את שני הצדדים, אז אני עושה הגרלה, כי במקום אחר מותר להרוג, אני רק צריך לבחור את מי. אז אני עושה הגרלה. אבל אם אין יתר להרוג, אז איך הגרלה מייצרת יתר להרוג? בדיוק על זה דיברנו. מה קורה שני אצילים צרפתיים עומדים אחד מול השני, או בריטים, לא משנה, עומדים אחד מול השני עם אקדחים או עם חץ וקשת ועומדים לראות אחד על השני? מה אני אמור לעשות במצב כזה? האם זה מצב שאין רודף בכלל, או שזה מצב ששניהם רודפים ואני אעשה הגרלה ואני ארוג את אחד מהם? יש הבדל מסוים, אולי צריך לדון. למה? כי בדוק רב בדרך כלל, לפחות נדמה לי, זה מה שקורה, רק אחד.
רק אחד ירוא.
השני, מי שירה הראשון, הוא ינצל. ואז יכול להיות שיש היגיון לא להתערב. כי בכל מקום לא שניהם ימותו לרק אחד. למה שאתה תבחר? שיבחר מי שיורה יותר טוב. לפחות אפילו האבולוציה תימצא נזכרת. מי שיורה יותר טוב יסרו את הדורות הבאים.
למרות שירחמים שניהם.
תלוי אם אתה אויב שאתה חתים או אתה איתם. אם באמת יש לשניהם ימותו, אז זה מעורר את הדיון החדש. אבל בהנחה שאחד מהם ימות, אז זאת לא שאלה. עכשיו, אז במקרה שלנו ברור שהאופציה השנייה היא ששניהם ימותו. עכשיו אני אומר, אם לשניהם יש דין רודף, אז עוד הרבה יותר ברור שאפשר לעשות הגרלה. אפילו אם אין להם דין רודף, יכול להיות שאפשר לעשות הגרלה. אבל אם יש להם דין רודף, אז ודאי שאפשר לעשות הגרלה, בגלל שכשיש לשניהם דין רודף, אז לכל אחד יש יותר להרוג אותו, וכל הבעיה היא הבעיה טכנית, כל אחד זיל אחר כמעט חילה, זיל אחר כמעט חילה, וכל אחד דוחה אותי אל השני, אז אני אעשה הגרלה. עכשיו, יש מקום מעניין שעוסק ברדיפה הדדית, זה רב שלוים אייגר, הבן של רבי עקיבא אייגר, בחידושים לכתובות. ושם הוא טוען, לא משנה, באיזשהו מהלך בגמרא, אגב שאני לא מסכים איתו. יש לו איזשהו מהלך בגמרא שם בכתובות, שמשם הוא טוען טענה שאם יש רדיפה הדדית, אז אין בו דין רודף. זה לא נקרא דין רודף. אם שני הצדדים רודפים אחד אחרי השני, אז אין דין רודף. אתה צריך בעצם להשאיר את זה. אבל גם שם, הטענה שלי הייתה ששם מדובר כמו במצב הדוקר. שניהם רוצים אחד אחרי השני, ורק אחד יצליח להרוג את השני. אז האלטרנטיבה, אם אני לא אתערב, לא תהיה יותר גרועה מאשר אם אני כן אתערב. תמיד יהרג אחד. כל השאלה זה מי. אז במקרה כזה, שמה תעשה עדיף, אז תן לטבע לעשות את שלו. יהרוג, יהרג, יהרג. אבל במקרה שלנו, שניהם עומדים למות. אז במקרה שלנו, ודאי שאני צריך להתערב. מעבר לזה שאני גם לא מסכים לדיוק שלו מהגמרא. אז לכן, גם במקרה הסימטרי, גם השיקול של הרודף בהחלט לוקח חלק, למרות ש... שגם בלי שיש פה דין רודף, אם אנחנו מדברים על השיקול התוצאתי, אז עדיין אני עושה הגרלה. בגלל שאני לא צריך את... למה אני נזקק לדין רודף? שמה, אתה עובר איסור רצח. אם אין פה דין רודף, אסור לעשות את זה. אבל פה, אם אני אומר שאני בכלל, אין פה איסור רצח, כי אני עושה את זה כדי להציל, הרי הוא ימות בין כה וכה, במצב כזה אני לא צריך את דין רודף כדי להתיר לי לעשות את זה. ואז אני אעשה הגרלה גם בלי דין רודף. מה שאני רק טוען, זה שאם יש דין רודף הדדי, אז זה עוד יותר טוב. אז עוד יותר חזק. אבל הטענה שלי זה נכון, גם אם אני מקבל את רשוי מהגר, והרדיפה הדדית היא לא רדיפה. עדיין אני חושב שצריך לעשות הגרלה בגלל השיקול התוצאתי.
שני אנשים שעושים ומחכים להשתלת לב, ומגיע לב אחד, מותר לעשות הגרלה ביניהם?
כן. מותר,
צריך. למרות שלא עושים הגרלה בפשוט.
אני לא טוען שלא עושים, אני טוען שעושים.
לא, אני...
יכול להיות שהוא יגיד שלא, אני לא יודע. רק אם יש משהו יותר מתאים
לגבי
זה. לא, מלכי נעמי, אבל הוא איתן כנראה שלא. זה מה שהוא טוען. אני אביא אולי דוגמה מההלכה. הגמרא הירושלמי בתרומות, קצת קצר בזמן, הירושלמי בתרומות מביא מקרה תני סיעות בני אדם שהיו מהלכים בדרך, פגעו להן גויים ואמרו תנו לנו אחד מכם ונהרוג אותו, ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם. אפילו כולן נהרגים לא ימסרו נפש אחת מישראל. בסדר, אנחנו נמצאים נגיד בתוך מקום כלשהו, יש מצור, גויים צרים עלינו, אנחנו קבוצה של אנשים, ואומרים, תנו לנו אחד מכם, אנחנו צריכים לאכול יהודי. תנו לנו אחד מכם? אוקיי, כמו היהודן רטים, שהיו צריכים להביא מספר מסוים, כן? תנו לנו אחד מכם, ואם לא, אנחנו הורגים את כולכם. אסור למסור אותו. וכולנו נהרג. ייחדו להם אחד, כגון שבע בן בכרי, אומרים, אנחנו רוצים אותו, לא אחד מכם, אנחנו רוצים אותו. ימסרו אותו ואל יארגו. למה? זה לא דין רודף. אין פה דין רודף, כי אני מציל את עצמי בנפשו, זה לא שהוא רודף אחריי, נכון? זה המקרה של מציל את עצמו בנפש חברו. אבל כיוון שפה יש מישהו שהוא מסומן, וזה עדיין לא מספיק, כי גם אם מישהו אומר, תהרוג אותו, אחרת אני הורג אותך, תהרוג מישהו מסוים, תהרוג אותך, אסור לי להרוג אותו, נכון? אבל פה מה שקורה זה שאם אני לא אהרוג אותו, אז הוא יהרוג אותו. את אם מישהו אומר, תהרוג אותו שאני עצמי הורג את שניכם. זה המקרה המקביל. לא אני הורג אותך אם אתה לא הורג אותו, אני הורג את שניכם. אז הוא במקום יכול למות. אז לפחות תהרוג אותו כדי שאתה תנצל. אוקיי? לא כל כך ברור. בוא נראה. אז הוא אומר, ימסרו אותו ואל יארגו. ככה הוא אומר.
זה לא אותו דבר. רגע,
אמר רבי שמעון בן, אמר רבי שמעון בן לקי, זה כמו לזרוק לשריפה. הכי אומרים זה אותו דבר כמו.
אני לא מבין
העניין
של
האירועי. תמסרו
אותו,
אז נהיה
כולכם כולל אותו.
רגע, זאת שאלה מצוינת, ולדעתי הפוסקים מתעלמים ממנה, ואני חושב שזה שורש כל העניין. עוד רגע נראה. אמר רבי שמעון בן לקי, הוא שיהיה חייב מיתה כשבע בן בכרי. גם אם סימנו מישהו, אסור למסור אותו, רק אם הוא באמת חייב מיטה. חייב מיטה למלכות, לא להלכה, אבל חייב מיטה, כנדיני המלך. ורבי יוחנן אמר, אף על פי שאינו חייב מיטה כשבע בן בכרי. זאת אומרת, זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אולה בר קושב תבעתי מלכותה, כן, היה מישהו שהמלכות חיפשה אותו, ערק ואזיל לילה לוד, גבי רבי יהושע בן לוי. אתון ואקפון מדינתה. אז באו החיילים של המלך שרדפו אחריו, וצרו על העיר לוד, על הקהילה היהודית שמה. אמרו, אם לית אתון יאבון לילן, ענן מחרבין מדינתה. הורגים את כולכם, מחריבים את לוד. סלק גבי רבי יהושע בן לוי, ופייסי, ויהב אלון. אז רבי יהושע בן לוי ניגש אליו, שכנע אותו שימסור את עצמו, כי חייל בן כה וכה כולנו מתים, הוא מסר את עצמו, וככה הם ניצלו. ואב אליהו זכור לטוב, יליף מתגלה ילווי. אליהו הנביא היה מתגלה לרבי יהושע בן לוי ולומד איתו. ולא יתגלה, יפסיק להתגלות אליו. צם כמה צומים, והתגלה ילווה. ואז הוא חזר. אמר לי, ולמסורות אני נגלה. אתה מויסר. אני לא נגלה למוסרים. הוא מבנה ברק אליהו הנביא. אמר לי, ולא משנה עשיתי. אבל מה אתה רוצה? זה הדין. הדין הוא שהוא חייב מיטה. כשהוא חייב מיטה, אפשר למסור אותו לכל הדעות. הוויכוח הוא אם הוא לא חייב מיטה וסימנו מישהו. אבל אם הוא חייב מיטה, אז לכל הדעות אפשר למסור אותו. אז הוא אומר, אמר לי, וזו משנת חסידים. זאת אומרת, מידת חסידות אומרת, גם במצב כזה לא למסור. וככה אומר הרמב״ם להלכה, בהלכות יסודי התורה, פרק ה' הלכה ה', נשים שאמרו להם, עובדי כוכבים, תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה. ואם לאו נטמא את כולכן, יתמאו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל. וכן אם אמרו להם, עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג את כולכם, יהרגו כולם ואל להם נפש אחת מישראל. ואם ייחדו להם ואמרו, תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיטה כשבע בן בכרי, ייתנו אותו להם. הוא פוסק כמו ריש לקיש. בדרך כלל מחלוקות רבי יוחנן וריש לקיש על חכם רבי יוחנן. פה הרמב"ם פוסק כריש לקיש. ואין מורין להם כן לכתחילה. שזה רבי יהושע בן לוי. שמשנת חסידים, אפילו במצב כזה לא לעשות את זה. ואם אינו חייב מיטה, יהרגו כולן ואל ימסרו להם נפש אחת מישראל, שזה ריש לקיש. אז הרמב"ם פוסק את זה להלכה. יש אגב פוסקים שפוסקים כמו רבי יוחנן, אבל פה פוסק כמו ריש לקיש, בדרך כלל, בטח בנושאים האלה, הנטייה היא לפסוק כרמב"ם. עכשיו, מה זה בעצם אומר? אם אנחנו חוזרים למקרה שלנו, זה ממש אותו מקרה. יש לנו שני תינוקות, נכון? ששניהם עומדים למות, אלא אם כן נמסור את אחד מהם למיטה, עושה ניתוח הפרדה, נכון? אם אנחנו נהרוג את האחד מהם, ינצל האחר. אם אנחנו לא נהרוג אותו, אז שניהם ימותו. לא שאחד מהם ימות, שניהם ימותו. זה ממש המקרה של הירושלמי. למה לא?
אני טוען בכלל, ויש לנו ויכוח מאז שאתה מדבר על זה. כשיש רשע מולי שמעמיד בפניי אלטרנטיבה בלתי סבירה, אני לא יכול להיכנס להיגיון שלו, כי אני בכלל לא יודע אם זה יציל אותי איזה שמצרתי אחד. אני בכלל מסרב להיכנס להיגיון שלו. או יש משהו אחר.
עם הרשע שלך אני מסכים? או עם הסייפה לא. אני מסכים עם הרשע מסיבה אחרת, אבל אני רואה שאני כבר לא אגיע אליה כאן, אני אגיע בפעם הבאה. שאם יש רשע פה, אז הסיפור משתנה. אבל לא מהסיבה שאתה אומר, לדעתי. אבל תראה, זה נראה. אוקיי, זה כבר יותר מתקרב. אבל באופן עקרוני, כשאני התחלתי את הדיונים האלה על האטומי סיעה, אז כל מי שדיברתי איתו ישר הביא את הירושלמי הזה ואת כל הפוסקים שפוסקים כמוהו, אומר לי, אין מה לדבר, אתה לא יכול להרוג את האחד כדי להציל את האחר, למרות שהאלטרנטיבה היא ששניהם ימותו. אגב, יש הרבה פוסקים שמביאים את הירושלמי הזה, וגם הם מתעלמים מהעניין הזה של הרשע והטרור והאיומים והכניעה לטרור וכל מה שעלה פה בניסיונות שונים. אני אגיע לזה בהמשך. אם באמת מתעלמים מהאספקט הזה, אז נראה שהירושלמי הזה עומד נגדי. זה ירושלמי הזה אומר שאסור לעשות את זה.
אבל בעייתו לפני עצמו.
למה?
בגלל ש... אם אתה לא מוסר ורואית את כולם, אז הוא מורד.
אתה חוזר לסברה שאני אמרתי, למה אני חושב שצריך לנתח את אטומי סיעה? אותה סברה קיימת גם בירושלמי. וזה בדיוק מה ששואלים הנושא כלים של הרמב״ם על המקום.
מי?
הכסף משנה, הלחם משנה, כולם. כן? הרמח. כולם שואלים שם את אותה שאלה. הרי אנחנו... מה שאסור לנו להרוג את האחד כדי להציל את השני זה בגלל מי אמר דדף סומה כתפי, נכון? הרי אם שניהם מתים בין כה וכה, אז אין את הסברה של מי אמר דדף סומה כתפי. עכשיו מה שמשתמע בגמרא, שבמקום שאין את הסברה הזאת, אז אני כן יכול להרוג את האחד כדי להציל את האחר. רק הסברה הזאת אומרת לי, אתה לא יכול להרוג אותו. נו, פה אין את הסברה הזאת, כי שניהם בין כה וכה מתים. או במילים אחרות, אותה סברה שאני אמרתי על התאומי סיעם. או שאתם אמרתם על הירושלמי, זה בדיוק מה ששואלים הנושא כלים על הרמב״ם. כמובן לא על הרמב״ם תלונתם, אלא על הירושלמי. אבל עדיין, זאת השאלה. והם נכנסים לכל מיני תירוצים דחוקים כאלה ואחרים. אז באמת נכון, וכאן בזה אני אסיים, כי אנחנו נמשיך כבר פעם הבאה, אבל זה באמת נכון שמעבר לשאלה מה עולה מהירושלמי ומהרמב״ם האלה, השאלה האם זה בכלל... נכון, האם זה בכלל מה שכתוב שם, כי זה קשה מצד עצמו. עוד לפני השאלה מה ההלכה והאם זה ישים אלינו. קודם כל צריך להבין מה שהם עצמם אומרים, איך זה יכול להיות, איך זה עומד מול הגמרא של מי אמר דדם הדידך סומך תפי. זה לא עומד בסברה הזאת. אוקיי, עצור כאן.